חדשות כל חי, השעה 10. שלום רב, באולפן אריאל שרפר. נמשכת מגמת הירידה בתחלואה בקורונה, ומנתונים לא מלאים של משרד הבריאות עולה כי מספר החולים שמצבם קשה הינו 236, ש-136 מהם מונשמים. ראש הממשלה בנט ידון עם ראשי מערכת הבריאות על הערכות לחיסון ילדים מגיל 5 עד 11 נגד קורונה, בהתאם להחלטת מנהל התרופות האמריקני. ראש שירותי בריאות הציבור, הדוקטור שרון אלראי פרייס, אמרה הערב כי הסכנה לילדים היא מהמחלה ולא מהחיסון, אך הדגישה כי מומחי הבריאות בישראל לא יעתיקו את ההחלטה האמריקנית מבלי לבחון את הנתונים כראוי. כתבנו צבי טסלר מציין כי החלטת ה-FDA האמריקני האם לאשר מתן חיסון נגד קורונה לילדים צפויה להתקבל הלילה בסביבות השעה 11:30 על פי שעון ישראל. עוד מוסר כתבנו כי בעקבות התפרצות משמעותית של מגפת הקורונה ברוסיה בעת האחרונה, הורה הנשיא פוטין על סגר מלא במוסקבה למשך 10 ימים, שבמסגרתו לא ניתן יהיה לקיים אירועים המוניים ולארח קרובי משפחה בבתים פרטיים של אזרחי רוסיה בכל יום מ-11 בלילה עד 6 בבוקר. חבר הכנסת יעקב אשר הודיע הערב בשם הסיעות החרדיות ומפלגת הציונות הדתית בדיון של הוועדה לשירותי דת יהודיים, כי נציגיהם מחרימים מעטה את הליך הנמקת ההסתייגויות לרפורמה בכשרות בשל התנהלות הקואליציה. לא ככה מנהלים דיון בכנסת, זו דורסנות וחוצפה גדולה, בושה תכסה את פניכם וההיסטוריה לא תסלח לכם, דברי חבר הכנסת אשר, מהם הביא כתבנו בכנסת אבי רבינה. כתבנו איתי גדסי מציין כי חבר הרשימה המשותפת טיבי הגיש הערב בשם מפלגתו 11,000 הסתייגויות לתקציב המדינה. ראש השב"כ העביר סקירה מיוחדת לשרים הורוויץ ומיכאלי, שמתחו ביקורת על החלטתו של שר הביטחון גנץ להגדיר כמה ארגונים פלסטינים ארגוני טרור, כשלטענתם הם עוסקים בזכויות אדם בלבד. נציבת האום לזכויות האדם קרא היום לבטל לאלתר את החלטת ישראל, שזכתה לביקורת מגורמים בממשל ביידן. מתיחות נוספת בין ארצות הברית לישראל על רקע ההחלטה של ממשלת בנט לאשר בנייה של יותר מ-3,000 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון ובמוקדי התיישבות נוספים. גורמים בממשל ביידן העבירו לסביבת ראש הממשלה בנט כי הם רואים בחומרה את ההחלטה ומודאגים מהשלכותיה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. שליש מהסטודנטים היהודים הלומדים בארצות הברית חוו תופעות אנטישמיות והביעו דאגה מכך. כך עולה מסקר שנערך לאחרונה על ידי הליגה למניעת השמצה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית הלילה ומחר מעונן חלקית עד בהיר בלי שינוי ניכר במזג האוויר. התשקיף למחר דומה. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי ומרגליות תיירות שמחים להזמין אתכם לשבת של גרין. שבת פרשת ויצא אחד בחסלב במלון המפואר רמדה ירושלים. בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברי מירות, מקלה בניצוחו של סרולי קרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת מפי הרב יצחק פנגר. בואו ליהנות מאירוח מושלם, סעודות עשירות ועונג שבת בליווי שירה בטעם של גרין. להזמנות חייגו עכשיו 02-666
5555. מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו כוכבית 9023, כוכבית 9023.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. שוב אנחנו נאלצים להקדים הקדמה לפני שנפנה לשאלות הציבור. ראיתי בעיתון הבוקר שלי את דברי ראש הממשלה, מה שנקרא בסלנג הישראלי, בפני חברי רסיסי המפלגה שלו, והוא אומר שלא הייתה לו ברירה, והם הצילו את המדינה. הערב נסעתי בסביבות 8:45, נכנסתי לאוטו, ונסעתי לשיעור בישיבה בטלסטון. הרדיו באוטו שלי, כשהוא פתוח, בדרך כלל לא כל כך פתוח, הוא פתוח או על כל המוזיקה או על כל חי. ולא לכל אחד יש את הפריבילגיה לפתוח רדיו ולשמוע את החברים שלו. אז אני שומע לפעמים את ידידי הרבצלל, אני שומע את ידידי אבי, והפעם שמעתי את ידידינו שלמה ריזל, עם חדשות החוץ. והוא הביא שם הקלטה של הנאום שנסע מנהיג ההפיכה, ראש הצבא הסודני, ואני כמעט הזדעזעתי לשמוע שזה פשוט תרגום נאומו של בנט לערבית. הוא פשוט אמר את אותו דבר. הוא אמר, משהו בסגנון, אם אני אתרגם את זה לשפה שלי, שזה באמת לא יפה לעשות את מה שהוא עשה, אבל הוא היה צריך להציל את המדינה. אז זה מציל את המדינה על ידי ההפיכה הצבאית, וזה מציל את המדינה על ידי ההפיכה כביכול חוקתית, וזה די מעניין, הדמיון. אבל עוד לפני כן כתבתי קטע שאני רוצה להקריא בפניכם. אינני מתנצל, מכריז מר בנט בכינוס חיזוק של מפלגתו הדלילה. מר בנט לא מתנצל. מר בנט הפנה את הגב למנהיג החזק ביותר בעולם. נו מילא, זה עלול לקרות. הוא השאיר את ידו של מר פוטין תלויה לשניות ספורות. נו מילא, זה עלול לקרות. אם כי זה לא קורה לדיפלומט משופשף. מתנצלים וזה עובר. אבל מר בנט לא מתנצל. חמור מזה, ראש הממשלה הישראלי, חסר הניסיון והתמיכה, מראה קבל מצלמות העולם, שמה שתופס את ראשו לפני תחילת הפגישה הראשונה עם המנהיג החזק בעולם, זה המצלמות והתקשורת הישראלית, יחסי ציבור. מר בנט לא מתנצל. מר בנט הכריז בדרמטיות, משל היה בן גוריון שמכריז על תפיסת אייכמן, על מבצע סודי שהתקיים בארץ אויב, להשיג מידע על הנבט רוד ערד. מבצע שלא ברור מה היו תוצאותיו. אף אדם לא הכריז כי מבינו את התועלת שבפרסום הזה, ורבים דיברו על נזק, כולל שר הביטחון, וכל כולו היה, לא היה אלא להתחמק מהאשמות שהותחו בו באותה ישיבת כנסת. אולי יש מקום להתנצל על כך? שכחנו. מר בנט לא מתנצל. מר בנט נסע על חשבון משלם המיסים הישראלי, כלומר על חשבוני, על חשבונכם, לנאום באום. והנאום, כבר דיברנו עליו, לא היה שווה כלום. הוא היה מכוון לבית פנימה. העולם הרים גבה. בשביל זה צריך לנסוע עד ניו יורק, כדי לדבר על המערכת הרפואית בארץ, כשהוא בא מן הארץ. הוא ביזה אותנו כשכך דיבר בשמנו. מגיעה לנו התנצלות. מר בנט לא מתנצל. מר בנט ניצל את הבמה באום כדי לעלוב ברופאים העומדים יום ולילה על משמרתם, וזאת בעיצומה של המערכה על חיי אדם. אין לצפות ממנו שיחזור בו ויתקן מעט את הרושם. אך לפחות, התנצלות. אבל מר בנט לא מתנצל. מר בנט אומר שיש להגביל את כוחם הפוליטי של החרדים. כמו שאמרו באירופה שצריך להגביל את כוחם הפוליטי של היהודים. מדובר באדם שאין לו ברגע זה בסיס פוליטי כלל ועיקר, ולהם לחרדים 16 נציגים ולמעלה ממיליון אזרחים, אולי הייתה זאת פליטת פה. פליטת פה של אדם שלא מאמין בדמוקרטיה, פליטת פה חמורה על גבול השערוריה. אך תמיד אפשר למזער נזקים. אפשר הרי להתנצל. מר בנט לא מתנצל. מר בנט מסתכל לכל צד ורואה הזנחה. הזנחה של שנים כלשונו. הזנחה במשרדי הממשלה השונים. רגע, הרי בשנים האחרונות הוא היה שר, השר בחלק מהם, כמו במשרד החינוך, משרד הביטחון, וכן הוא היה חבר קבינט. אם יש הזנחה, אז גם הוא אחראי לה. אולי אם כך, לשיטתו שיש הזנחה, כדאי להתנצל. אך מר בנט לא מתנצל. מר בנט הבטיח הבטחות רבות לבוחרה והפך אותם אחת לאחת, עד כדי כך שגם בנבחרת העליונה של מפלגתו כועסים, מגנים ופורשים. לטענותו הוא היה חייב לעשות זאת, כי היה עליו להציל את המדינה. אבל הם, שעל גבם הציל את המדינה, נפגעו קשות. אולי שווה לומר להם איזושהי מילת התנצלות. אבל כאמור, מר בנט לא מתנצל. מר בנט העלה לשלטון את התנועה האסלאמית, נתן להם כספים ללא סוף, ושותפיו לממשלה שהוא ראשה, תמכו ואף יזמו זאת. והם הם אלה שתמיד הסתכלו בזכוכית מגדלת על כל פרוטה שמגיעה לחרדים. הערבים גם לא משרתים בצהל, אין שוויון בנטל. אז אולי לפחות הגיעה השעה להתנצל בפני החרדים. מר בנט לא מתנצל. שר החוץ וראש הממשלה החליפי האשים את הימין, כולל את מפלגתו של מר בנט, שעד לא מזמן הייתה ימין, כאילו הם צאצאיהם האידיאולוגיים של רוצחי רבין. מר בנט לא התנצל, עד רבה, הוא טפח לו על השכם, וחייך אליו עם תום הנאום, כי מר בנט כידוע לא מתנצל. מר בנט היה בין הראשונים שהגיע לכל מקום חרדי, לשכנע שיש לסגור את מערכות החינוך בגלל הקורונה. אתה שמתפאר הוא שהכל נשאר פתוח, אולי יש מקום להתנצל בשם ממשלת ישראל בפני רב חיים קניבסקי, שהורה בזמנו לא לסגור את תלמודי תורה, וזכה מהם לכיתונות של ביקורת? מר בנט לא מתנצל. מר בנט פגע קשות ברגשותיה של משפחתו של החייל בר אלה, שמקום דמו, שאת שמו לזכר, ואת מקום השפוזו לא ידע, ולנחם לא הגיע. מקרה כזה דורש ללא ספק התנצלות או התייחסות, בקשת מחילה, אבל מר בנט לא מבקש מחילה ולא מתנצל, הוא פשוט מתעלם. מר בנט יושב בכנסת וחברי כנסת מתיחים בפניו איך באופן אישי הוא רימה אותם אחד אחרי השני, פיזר הבטחות לכל עבר, והפך אותם לאפר, והפר אותם אחת אחרי השנייה. מר בנט לא מתנצל. מר בנט אומר שלא שינה את הרחב. לאור מה שידוע לכולם, אמירה זו יכולה להתפרש באחת משלושה דרכים. או שהרחב היו תמיד כאלה שהוא מציג היום, וממילא עד היום שיקר ורימה. או שהרחב הם כמו שהיו אז, וכשהוא אומר שלא שיקר, משקר ומרמה. או שהערך היחיד שהיה לו, הוא שאיפה להצטלת ראש ממשלה בכל מחיר, ולשם כך כדאי לשקר ולרמות. ואם כך, הן כה יפה יהיה אם יתנצל. וגם אם אינו מרגיש צורך, מה אכפת לו לשקר ולהתנצל? אבל מר בנט לא מתנצל. ותקצר העירייה. ואני רוצה שמר בנט יצטרך להתנצל בפני מאזיני התוכנית על כי נגזלו מהם דקות יקרות בגללו, כי הרי מר בנט לא מתנצל. היודעים אתם מי לא מתנצל? מי שלא בטוח בעצמו. מי שחושש לתדמיתו. כי יודע הוא כמה היא מעורערת. מי שיודע שאם יתחיל להתנצל לא יגמור. מי שחסר חוט שדרה מוסרי. האם על כך לא ראוי להתנצל? אבל מר בנט לא מתנצל. ומישהו יבוא ויראה לי שטעיתי כשהשוויתי בין דבריו של מר בנט אתמול בפני חבריו מהמפלגה המתפוררת, ובין דבריו של ראש ההפיכה בסודן, הרי אני מתנצל, כי אני כן מתנצל כשצריך. מספר הטלפון שלנו, 03-593-93. ערב טוב.
כן, שלום רב. הלו?
שלום וברכה, ערב טוב.
כן, שלום. רציתי לבקש מהרב אם יכול להסביר איזה ביום שמשרתי בספר של דעת תורה של רבי יוחנן ממיר. אפשר להקריא, ברב, יכול להסביר?
אני לא חושב שזאת הבמה המתאימה, אבל נראה. אם זה קצר מאוד.
קצר מאוד, כן. הוא מביא שם בהתחלה על שרה, הוא כותב שרשי מביא על שרה בת 20 כבת שבע ליופי, ואז הוא אומר, לכאורה איזה שבח הוא מציאות היופי על אמות הקדושות. אבל האמת הוא, כי גם בגשמיות האדם מתבטאת ונראית רוחניות ושלמות האדם. אם האדם שלם ברוחניות, גם כל עבריו הגשמיים מוכרחים להיות שלמים. יופי במושג התורה הוא ביטוי לשלמות, ולכן מצאנו בחזל גם כן שמנו מעלות על תנאים ומוראים שהיו יפים, שזה סימן למעט השלמות. השאלה בעצם, מסתם שאומרתי את זה נכון, אבל מה הכוונה היא שכל עבריו הגשמיים צריכים להיות שלמים? לא ייתכן שאדם שיש לו רוחניות מושלמת, אז לא יכול שיהיה לו את הפגם בעבר, שנגיד יהיה קיטה, כמו שראינו, אם אני טועה, בנחום משגמזו וכדומה?
קודם כל, נחום משגמזו באמת כתוב שזה היה בגלל כפרה על חטא. אז מאלה זאת לא דוגמה כל כך טובה. הדוגמה יותר טובה שאתה יכול להביא זה רבי יהושע בן חנניה, שהמטרונית אמרה לו, תורה מפוארת בכלי מכוער, כי הוא היה אדם שעונה על ההגדרה הזאת כנראה. ואז הוא אמר לה, באיזה כלים היין של המלך, של אביך, נמצאים? אמר לו, בכלי חרס. אמר לה, היין של המלך בכלי חרס, תשימו אותם בכלי זהב. היא הורתה לשים את כל היין בכלי זהב, והכל החמיץ. המלך קרס ושאל, מי נתן הוראה להעביר את היין לכלי זהב? אמרו לו, הנסיכה, בת המלך. הוא קרא לה, היא אמרה לו מה שרבי יהושע אמר לו. הוא קרא לרבי יהושע, והוא אמר לו, למה אמרת את זה? אז הוא אמר, כך וכך היא אמרה לי. הוא אמר לו, אבל הרי זה נכון שיש אנשים חכמים שהם יפים. הוא אמר, אם הם היו מכוערים, הם היו תלמידי חכמים גדולים יותר. אז הפשט הוא כזה. באמת יש התאמה בין רוחניות לגשמיות. ובאמת מן הראוי היה שאנשים שלמים ברוחניות יהיו שלמים בגשמיות גם כן. וזה שאתה רואה שזה לא כך, זה בגלל סיבות. יש סיבות נוספות. כמו שרבי יהושע בן חנניה אמר, כדי שלא יתגאו, כדי שלא ימשכו תשומת לב, כדי שלא תהיה עין הרע, אבל ברעיון היסודי יש את הסיבה להתאמה הזאת. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה שצריך תמיד להוסיף על יד הנקודה הזאת, זה כשמדברים על יופי, אז לא מתכוונים למה שברחוב קוראים יופי. כשאומרים על, כתוב שכל קלה שעיניה יפות, עינה צריכה בדיקה. אז באמת, מה זה נקרא עיניים יפות? יש עיניים מפיקות טוב, עיניים מפיקות חוכמה. זה לא שההגדרות הן כמו ההגדרות הרחוביות של היום. זה היופי של החכמים. זה היופי שרואים אצל גדולי תלמידי החכמים באמת. רואים תבונה, רואים חוכמה, רואים שלימות. שני הדברים הללו ביחד, זה ההסבר בדברי רבי רוחם.
הבנתי, אפשר עוד שאלה קטנה?
בבקשה.
שמעתי את הרב כמה פעמים בעניין ידיעה ובחירה, שהוא הביא כמה כמה פירושים, ותמיד הרב שמעתי את הרב שהוא מדגיש, אני לא יודע אם זה בשם הרמב״ם או אחד מפרשים, שאמר שזה משהו שבאמת הרבה התקשו בדבר.
שמה?
שהרבה התקשו בשאלה הזאת, של ידיעה ובחירה. וניסיתי להבין למה זה כל כך קשה, כאילו, זה ודאי שזה אחד מהתשובות, אבל הדבר לכאורה מאוד פשוט, שגם אם השם, הרי השם הוא בעצם, אין לו מציאות של זמן, היה עובד ויהיה. אז למה זה כזה קשה להבין שהשם בעצם הוא...
זה לא קשה להבין, זה אי אפשר להבין. אפשר להגדיר את זה, אבל להבין אי אפשר. כי אנחנו לא יכולים להבין מה זה נקרא אין מציאות של זמן. כי אנחנו...
זה הכל שרבת.
אני דיברתי על להבין, לא להגדיר.
כי הוא בעצם להבין את המציאות של זמן.
ודאי, אין אפשרות להבין.
אפשר להבין את התשובה של זה.
ודאי, התשובה אפשר להגדיר, אפשר לדעת שיש תשובה, אפשר לדעת את התשובה. אבל התשובה בעצמה, באופן הגדרתי, היא לא ניתנת, היא מובילה אותנו למקום שהוא מעבר להבנתנו באופן הגדרתי, by definition.
הבנתי, תודה רבה, רב, יישר כוח.
כל טוב. ערב טוב. נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל. מרדכי תמיד איתי.
יוסי גרין, where are you?
כל חי ומרגליות תיירות בשבת של גרין במלון המפואר רמד הירושלים. שבת פרשת ויצא חד בחסלב בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברהם מירות, מקהלה בניצוחו של סרוליק הרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת עם הרב יצחק פנגר. להזמנות חייגו עכשיו 026665555.
רגע לפני שאתם מדליקים את הגריל בר בחצר, תנו גז והצטרפו להגרלה על וילת בוטיק מאובזרת בכל הדברים הטובים. חייגו עכשיו להגרלה של עלי שיח, כוכבית 6163.
העיניים יבשות היא לא קומוד.
זה הזמן לספר את הסיפור שלה. הגיע הזמן לכתוב אותו. אם יש לך כישרון כתיבה, נרטיב, המרכז החרדי ההיברידי בשיתוף איגוד יוצרי הקולנוע בירושלים, מזמין אותך לקורס לכתיבה ותסריטאות. הקורס נמשך 3 חודשים, פעם בשבוע, וניתן ללמוד בזום מהבית. תעודת גמר למסיימות, הלימודים לנשים ובנות מגיל 18 ומעלה. להרשמה חייגי עכשיו, 03-758-7638, 03-758-7638.
עכשיו בתמנון, זריגים לנשים וגברים, 2 ב-100 שקלים. תמנון.
העיניים יבשות היא לא קומוד.
מתוך צוואתו של המוארוש הצדיק מיבניאל, אני מברך שכל מי שידפיס חלק אחד משוט אשר בנחל יראה בעזרת השם ניסים גלויים, שיעשה עמו הקדוש ברוך הוא, ואני חזק בזה מאוד. זה לא סגולה, זו ברכה של צדיק יסוד עולם. חייגו עכשיו, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
השקעה משתלמת? זה משרדים בתל אביב.
משרדים בתל אביב.
השקעה במשרד המניב עד ל-3,000 שקלים שכירות מדי חודש. השקעה במיקום הטוב ביותר בישראל. צמוד למגדלי עזריאלי ברכבת השלום. יסודות, משרדים במרכז תל אביב. חייגו עכשיו. כוכבית 5283. כוכבית 5283.
העיניים יבשות היא לא קומוד.
מי היה מאמיס? הגרלת הבונוס בחינם של עלי שיח על יום שלם באושר עד, שבו תוכלו להעמיס ולהעמיס 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 כל המדפים לרשותכם. ולהעמיס ולהעמיס. מהרו להצטרף להגרלה הגדולה על וילת בוטיק מאובזרת. ולהעמיס ולהעמיס ולהעמיס. ותיכנסו חינם להגרלת הבונוס. חייגו במהירות. כוכבית 6163.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
העיניים יבשות היא לא קומוד.
עמלת היוון, אגח, ריבית ממוצעת, התחייבות לרישום משכנתה, בלון, גרייס, לוח שפיצר, ריבית פריים. מסובך? משכנתה. לוקחים רק דרך יועץ משכנתאות מוסמך. מוגש כמידע לציבור על ידי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל.
העיניים צורבות? היא לא קומוד.
הגרלת החלומות חוזרת ובגדול. הגרלה על דירת פאר בירושלים, עם נוף להר הבית בשווי $1,000,000. והכסף מהגרלה למען חקלאים שומרי שביעית. שמעתם נכון, הגרלה על דירה של $1,000,000 בליבה של ירושלים. והכסף לחקלאים שומרי שביעית. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. ועכשיו במבצע 1+1. כן, 1+1. אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים ללא ריבית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
חזרנו, מספר הטלפון שלנו 03-593-93, ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
רציתי לשאול בעניין תפילה, הרי כתוב שהכל נקצב מראש השנה לראש השנה, וכבר ידוע הכל, מה יהיה עם מזונות, מה יהיה עם החיים, הכל. אז מה העניין בתפילה היומיומית?
קודם כל שני דברים. צריך לחזור ולומר בפעם מי יודע כמה, שאנחנו לא מתפללים כדי לבקש, אלא אנחנו מבקשים כדי להתפלל. מטרת התפילה היא לא הבקשות, אלא המטרה של הבקשות זה כדי שנעמוד לפני השם ונתפלל. יחד עם זאת השאלה ודאי נכונה, כי זה לא משנה מה הסיבה ומה התוצאה של הסיבה, מכל מקום אנחנו מבקשים, ואם אנחנו מבקשים, אנחנו לא מבקשים סתם. אז צריך לדעת שגם אם זה גמרא מסכת ראש השנה בדיוק מגיעים על זה עכשיו הדף היומי, בדיוק היה הדף של היום, אדם נידון בכל יום, אדם נידון בכל שעה, לרגעים תבחננו, וכן הלאה, ויש כל מיני דרגות של דינים. ובדיוק אותו דבר כמו שגם במקום שהנביא אומר שתפילה לא עוזרת, תפילה בכל זאת עזרה, ואני מתכוון כמובן לחזקיהו, שהנביא ישעיהו אמר לו שהוא ראה בנבואה שמת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה, לא תחיה בעולם הבא, ואומר לו חזקיהו למה? הוא אומר, כי אתה לא נשאת אישה, לא הקמת בית, לא עמדת המשך. אומר לו חזקיהו, אני שומע, אני חוזר בתשובה, אני רוצה כעת לקיים את זה. אומר לו, לא, מאוחר. אומר לו חזקיהו, בן אמוץ קלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל התייאש מן הרחמים, סובב פניו לקיר, התפלל ונושע. ועל זה אומר הפסוק, אמר הקדוש ברוך הוא, זה פסוק בדבר הימים, שמעתי תפילתך, ראיתי דמותיך. ועל זה אומר השערי הורה, שמכאן לומדים, ששערי דמעות לא ננעלו, כי שערי דמעות נמצאים במקום שהוא למעלה משערי התפילה הרגילים. אז ממילא, גם אם נביא אומר, אפשר עדיין לבכוע את שערי שמיים, יש מסלולים, אותו דבר גם פה, גם אם נגזר, יש מסלולים לשנות את רוע הגזרה.
זאת ספציפית על נבואה לרעה שאתה אפשר לשנות. נבואה לטובה אי אפשר לשנות.
קודם כל נבואה לטובה שנאמרה, בתנאי אפשר, לא, אי אפשר לשנות. אבל היא לא חייבת להתקיים, כי היא נאמרה בתנאי. אבל, שאלה מה נאמר, אני לא דיבר, לא דיברנו על נבואה. דובר על זה שבשמיים החליטו החלטה וגזרו גזרה, זה לא נאמר בנבואה. ממילא זה לא שייך לבוא ולומר אם אפשר לשנות או אי אפשר לשנות. כי אם נבואה שנאמרה על ידי נביא וירדה לפה לעולם, כשהיא נבואה לטובה ללא תנאי, אי אפשר לשנות, זה לא נוגע כי הוא זה לגזרה שנגזרה. וכך באמת כתוב בספרים. אם למשל נגזר לטובה ששנה תהיה מרובה בגשמים, ובדרך הטבע אם היא מרובה בגשמים, משק המים יפרח, גם אם הממשלה תמכור חלק מהמים תמסור לירדן, והשדות יפרחו, אבל מה יהיה אם במשך השנה לא ישמרו בכל השם? הקדוש מוריד את הגשמים בצורה שלא תועיל, אם בזעף, אם במקומות שלא צריכים אותם. כלומר, גם כשנגזרה גזרה לטובה, השאירו סעיפי משנה באותיות קטנות, שאפשר הדבר שישתנה במידה ובני אדם לא יהיו רואים. ואם באמת לא ישאירו, אז באמת, זה באמת לא ישתנה. אלא מה? בני אדם יקבלו והחשבון יושלם בצורה אחרת, מקום אחר בזמן אחר.
אפשר שאלה קטרה נוספת?
בבקשה.
יש הרבה צדיקים שאומרים בשמם שהם יעשו ככה, הם יעשו ישועות, ולכאורה זה קצת סתר את הרמב״ם שאומר שראוי להתפעל רק לקדוש ברוך הוא.
זה לא סותר את הרמב״ם, אני מקווה שאף אחד לא מתכוון לומר שמתפללים לצדיקים. ואני אגיד לך את המבוא שאני תמיד נותן לפני שעולים על קברי צדיקים, כשאני נמצא עם קבוצה כזו או אחרת. על קברי צדיקים או על קברי אבות, כולל מערת המכפלה, כולל קבר רחל, יש חמישה דברים שאפשר לעשות. שלושה דברים חיוביים לגמרי, דבר אחד שלילי לגמרי ודבר אחד שנוי במחלוקת. לבוא אל קבר הצדיק ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לנו את ימלא את משאלות לבנו לטובה בזכות הצדיק, שאנו קשורים אליו, זה בסדר גמור. לבוא לצדיק ולהתפלל, כי שמה באווירה של המקום ובהתרגשות, כמובן אם אומרים מדברי תורתו, מסבן גדולתו, אז ממילא הלב מתעורר, ואז מתפללים סתם ככה יותר טוב, זה ודאי טוב. לבוא לקבר הצדיק כדי לעשות איתו חסד, כי כתוב בספרים שזה חסד עם הנשמה, כשבאים ואומרים פרק תהילים ליד מקום קבורתה, זה ודאי טוב. עכשיו אנחנו מגיעים לשני הדברים האחרונים. לבוא ולבקש מהצדיק שיעשה ישועות, זה דורש של המתים, זה עבודה זרה. כך כותב החיי אדם, כך כותבים כולם. אך הדבר ששנוי במחלוקת זה לבוא ולבקש מהצדיק שיליץ יושר בעדינו, או שיכניס את תפילותינו לפני הקדוש ברוך הוא. על זה, לכאורה, בגמרא במסכת תענית משמע, שזה בסדר גמור. כי הגמרא במסכת תענית אומרת, מפני מה עולים על הקברים, אומרת הגמרא שני דברים. או כדי שישבר הלב, כי הרי זה סוף כל האדם, או כדי שיליצו טוב בעדינו. אומרת הגמרא, מה נפקא מינה בין שני הטעמים? אם עולים כדי שישבר הלב, אפשר לעלות גם על קברי גויים, זה אותו דבר, זה סוף כל האדם. אבל אם כדי שיליצו טוב בעדינו, אז רק על קברי יהודים, ודאי קברי צדיקים. לכאורה כתוב פה במפורש שמותר לבקש מהם שיליצו טוב בעדינו. וכך גם משמע ממה שאומרים הרבה בהספדים ובזה, שהנפטר יליץ טוב בעד אשתו וילדיו וכו' וכו'. אבל, ובאמת הרבה פוסקים, אומרים שזה מותר לבקש מהצדיק שיליץ טוב בעדינו. זה מעין מה שאומרים, מכניסי רחמים, מכניסו רחמינו, מלאכי רחמים במשרתי עליון, חלונה פני כל במיטב היגיון. החתם סופר והמהר"ל התנגדו גם לזה. אז מה זה, הם אמרו, אסור לבקש מהצדיק. אז מה הגמרא במסכת תענית אומרת כדי שיבקשו טוב בעדינו? שני דברים. א', כשהם ישמעו את צרותינו, הם מעצמם, אנחנו לא פונים לבקש מהם שיעלו את תפילתנו ושיאליצו טוב בעדינו, אלא כשהם ישמעו את צרותינו, הם מעצמם יעלו להליץ טוב בעדינו. ב', מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיגיד להם להליץ טוב בעדינו. ואז זה מהר"ל אומר, אל תגידו מכניסי רחמים, הכניסו רחמינו, אלא תגידו מכניסי רחמים, יכניסו רחמינו. מכניסי דימה יכניסו דימותינו וכולי, כי אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא שייתן להם להכניס רחמינו. אז ככה
מה שירמיהו
עלה על קברי אבות בדיוק ככה הוא עלה
על קברי אבות.
לא, לפי המהר"ל הוא לא ביקש מהם, לפי המהר"ל הוא התנה את הצרות והם מעצמם הלכו, או שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיבקש מהם, אותו דבר. זה מה שכתוב במדרש שהוא עלה על קברי אבות, זה לא יותר ממה שכתוב בגמרא שאנחנו מבקשים שיליץ אותו בעדינו. מה שמהר"ל אומר על הגמרא בתענית, הוא יגיד גם על המדרש.
יישר כוח על התשובה וגם על התוכנית הנפלאה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
הלו.
ערב טוב.
כן, הרב שלום. רציתי לשאול בקשר למאזין הקודם, מה שהוא דיבר, הרב אמר לו לגבי היופי שכוונת חז"ל, שאמורים ש... האימהות וכל זה, זה לא יופי שאנחנו, מה שמוגדר היום, קצת מתנגש כאילו מדינה שרואים שיוסף החביא אותה וחווה שהיא כולם כתוף
בפני הזה. קודם כל אני לא אמרתי רק את זה. וזה לא אמרתי או זה ואו זה. אמרתי קודם כל שבאופן טבעי בוודאי אדם שהוא מושלם ברוחניותו, מתאים שיהיה מושלם בגשמיותו. וזה שאנחנו רואים לפעמים לא ככה, זה בגלל שיש סיבות אחרות שמנטרלות את זה. זה כמו שאומרים כל מי ש... כל מיני דברים שאדם עושה, שיהיה לו אריכות ימים, ולא תמיד יש, כי יש סיבות אחרות שמנטרלות את זה. זה קודם כל אמרתי. חוץ מזה אמרתי, גם יופי זה לא מה שאומרים ברחוב. זה יופי אמיתי. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר אחד. שרה הייתה אישה מבוגרת, ובכל אופן פרעה חשק בה, וצריך להבין. אסתר כתוב... ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. הגמרא אומרת, אסתר ירקרקת הייתה. אני לא יודע מה זה ירקרקת. בעצם אני כן יודע מה זה ירקרקת. למה? מאיפה אני יודע? כי אמא שלי, שיצא מהמחנות, רצתה להאכיל אותי, אני הייתי בן יחיד, היו לי אחיות, אבל בן הייתי בן יחיד, הייתי בן יחיד, כמעט יחיד בכל המשפחה שהייתה פה בארץ, ילד יחיד. היא רצתה להאכיל אותי את כל מה שהיא לא אכלה במחנות, ואני עשיתי לה דווקא ולא אכלתי כלום. והיא הייתה אומרת לי, אתה נראה ירוק. אז אני הבנתי שירוק זה מכוער. ממילא הבנתי מה זה אסתר ירקרקת הייתה. אלא שנשאה חן. אני רוצה לשאול שאלה. הרי כתוב שהבנות היו מכינות את עצמן לבוא לפני המלך. 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בבשמים ובתמרוקי האנשים. ואסתר לא ביקשה דבר. גם האוכל שהיא אכלה היה... ללקט אוכל כשר מתוך הים של הזבל שנתנו לה שמה, שהיה בהכשר של, בהכשר הרפורמי של רפורמת הכשרות. אז מה זה נקרא? אז למה יצא לכם בנחש שורש? יגידו זה היה נס, אבל בגלת אסתר אין ניסים גלויים. אז מה כן היה? התשובה היא שגם מלך הולל כמו אחשוורוש יודע להעריך יופי פנימי. שזה בולט על פני, על פני השטח גם כן. ו, וזה עומק הפשט. ומילא היה חשש שהיופי הפנימי הקורן ימצא חן גם בני הרשעים העוללים האלה.
אבל אין הכוונה שזה רק בא לידי ביטוי רק ביופי חיצוני.
יכול להיות שגם חיצוני, ודאי לא רק ביופי חיצוני. וודאי שהיה לזה ביטוי חיצוני. אבל לא מה שברחוב קוראים יופי. מה שברחוב קוראים יופי, בדרך כלל אצלנו קוראים לזה גסות.
הרב, עוד דבר שטן, הרב, בקשר לפועל ממשלה, כל הגזרות, כל מה שקורה בתקופה האחרונה, אז שמעתי את הרב בעדן לפני כמה שנים, הוא אמר באיזה כנס, שהוא שמע בשם רב חיים, ואף פעם לא הבין את זה, בשם רב חיים טניסקי, שכל חלק מאנשים שיושבים בכנסת הם זרע המלט. הוא אומר שהוא לא הבין, כאילו, שאפשר להגיד, כאילו, הרי סוף סוף יהודים, כאילו, איך אפשר להגיד דבר כזה? זה אומר שהוא מצא בזוהר, שאומר שמי
שמלט... תיקוני הזוהר על פרשת בעלותך, כן.
כן. מה הכוונה? שמי שממריד נגד השם ונגד תורתו, אז נשמת המלט מתעברת בו?
תשמע טוב. כתוב בתיקוני הזוהר על פרשת בעלותך, שלקראת אחרית הימים, לא אני אומר את זה, ישלטו בעם ישראל צאצאי הערב רב. וערב רב זה ראשי תיבות של עין, ריש, בית, ואני חושב שהריש זה רשעים, הבית אני לא זוכר מה זה, אבל העין זה המלאקים. יש ניצוצות של המלאק מפוזרים בעולם. המלאק זה שורש הרע בעולם.
המלאק זה... הנשמות של המלאק מתעברות בו כזה
חוס, וזה הפשט. תשמע, אני לא מבין בדברים כאלה. אני רק יודע שיש פה רע. שיש פה רע בעצם. יש פה מציאות של רע בעצם, אבל צריך להבין. כשבן אדם בא ורוצה להעלות את המס על יין לקידוש, הרי אף אחד לא ימנע מלעשות קידוש בגלל זה, ואף אחד לא יתאשר בזה. זה רע בעצם. זה רשעות בעצם. אני ממש ממש מקווה שהמילה רשעות לא תתבע אותי על הוצאה דיבה. כי אני לא חושב שיש איזושהי רשעות בעולם שתשמח שעד כדי כך אנחנו מורידים אותה. זו רשעות בעצם. רשעות בעצם זה מה שהרב עדני התכוון. כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, מבורך.
שלום.
כן, רציתי להתייחס להקדמה של, של הרב, מה שהוא דיבר על ראש הממשלה שלנו.
אני מתנצל כבר.
כן.
כן.
כן, אז...
מה אתה מתכוון ראש הממשלה שלנו? הוא לא ראש הממשלה שלי.
מה שמקובל אבל בעולם לומר ולדבר ולתפסד.
כך אומרים בתקשורת, והתקשורת לא אומרת.
כך אומרים בתקשורת. נכון. אז כשאובמה עלה לשלטון, אני הייתי אומר לתלמידים שלי, אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא עשה כאן? אובמה שמה לפני זה, הוא נתן בלב של הפורטוגזים לחטוף את הכושים, להביא אותם לכל אירופה, להביא אותם לאמריקה, נמכרו לעבדים, 400 שנה של עבדות, מלחמות באמריקה, לשחרר אותם, לא. סופו של דבר הקדוש ברוך הוא לוקח איזה, לוקח את האדם, שאין, מצד הכישורים שהוא אולי מתאים, אבל לא היה כושי, לא היה מתאים שהוא יהיה המלך עליהם שם. והקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה כדי לעשות לנו מהפכה בחשיבה שלנו, וראו מה אתם יכולים לבקש ממני. גם דבר שהוא לא מקבל על הדעת בסלב, אבל אני יכול לעשות את זה. ואני עשיתי כאן מהלך בשעת אותו 400 שנה, כדי שאתם תראו מה אתם יכולים לבקש. למה אתם לא מבקשים ממני? אז אנחנו עדיין לא מבקשים. אז הקדוש ברוך הוא בא ואמר, אני שם את בני, זה ראש ממשלה בארץ הקודש, שהוא לפחות הקושי, הוא מצד הכישורים שלו היה מתאים. רק מה, אין לו כישורים, זה משהו חיצוני. אבל כאן אין לו כלום. לא דרך ארץ, לא כושר מנהיגות, לא איזה קריזמה, אין לו כלום. רק הוא מה, הוא רצה לראות לראות מאוד טוב שליט. ואני באתי והוא התבקש ואני נתתי לו את זה. תראו מה אתם יכולים לבקש. אל תעססו, אל תתביישו. אני אבא שלכם, תבקשו ממני, אני אתן לכם.
ספתותיו של רב לוי ויצחק ברדיצ'ה מדובבות בקברו עכשיו. זה באמת יפה מאוד מה שאתה אומר, וזה באמת לימוד נכון. אבל צריך לזכור שיש גם את הצד השני. וכמה חללים נופלים בדרך. בדרך להגשמת מאווייו הקטנים של איזה אדם שהתאשר ברעננה, יושבת לאימא אי שם בדרום, ונעלבת עד עמקי נשמתה, כי מי שבעיניה נחשב לסמל השלטון במדינת ישראל, מתקשר אליה, ולא יודע אפילו את השם של הבן שלה, שנלחם על חייו ובסוף גם נפטר. כן. שבסוף גם נפטר בשעה שהוא נמצא בבית חולים, והוא לא יודע, הוא לא טורח אפילו לברר לפני כן, באיזה בית חולים הוא נמצא ומה שמו הפרטי. הרבה דברים נרמסים בדרך. זה דבר פרטי של אמא אחת, וזה דמעות של אימא שהשם ירחם מה זה יכול לעשות. אבל הרבה דברים כלל ישראלים נרמסים פה בדרך. הכותל המערבי עומד להרמס בדרך. היהודים רבים, הרי אמרתי את זה בשבוע שעבר, מעולם לא היה צריך להיות ברור לכולם שהגדולי ישראל שמנחים את הנציגים החרדים הם אלטרואיסטים. הם לא מתכוונים לעצמם אלא לציבור הכללי. הרי אנחנו בכלל לא אוכלים מהכשרות הזאת שמדברו עליה. ויהודי שבאמת שומר כשרות בהקפדה, ידאג לברר לפני שהוא יראה, אם הוא יראה חותמת של רב מוקי ורב בוקי ורב קוקי, הוא לא יוכל. הוא ירצה לדעת איפה הרב הזה למד, מה רמת הרצינות שלו, ומי נתן את הכשרות. אז למי אנחנו דואגים? לאלה שבשבילם החותם של מדינת ישראל זה מספיק. רב שלום שבדרון היום מספר פעם, שהוא ראה יהודי אחד יושב באיזה מסעדה עם כשרות מפוקפקת, והוא שאל אותו, תגיד לי, איך אתה אוכל פה? הוא אמר לו, תראה, אני נכנס למסעדה, ראיתי חותמת כשרות עם שם של רב, אמרתי, אני אוכל, אם זה כשר מה טוב, אם לא, על הראש של הרב. אחרי כמה זמן הוא ראה את היהודי הזה, רץ, מודאג, הוא שואל אותו, תגיד לי, מה קרה? לאן אתה רץ? הוא אומר, תשמע, הבן שלי חלה, יש לו חום גבוה, ואף אחד לא יודע מה זה, אני הולך להביא את הפרופסור, רופא פרטי. הוא אומר, למה שלא תלך לקופת חולים? הוא אומר, מה, אני לא סומך עליהם. הוא אומר, למה? אם הבן שלך יחיה, מה טוב? ואם לא, על הראש של הרופא. אז אנחנו דואגים, בדרך הרבה חללים יפלו, כאלה שאומרים שאם מדינת ישראל חתומה על זה, זה בסדר, על זה אנחנו נעלמים. ולכן חשוב להגיד את השיעור שאתה אומר, כי תמיד צריך להפיק מכל שיעור את כל ההיבטים שלו. אבל במקרה הזה, אי אפשר שיבוא ויגידו מדשת קיר הבונון שמע מיני ניחה להו. אם הרב נויר של בתוכנית שלו שמתייחס לכל מיני דברים אקטואליים, לא יבוא ויתפוק על השולחן וייתן מחאה, יעשה מחאה. ולא יגיד שדברי בנט שגנב את השלטון פה, הם בדיוק כמו הנאום של המנהיג הסודני החדש, אז יבוא ויתבר אותו. למה לא אמרת? ואם יבוא ויוכיחו שאני טעיתי, אני אתנצל. כי אני יודע להתנצל. כי אני לא סובל מהמחלות של אלה שבשום פנים לא מתנצלים.
נסכים עם כל מילה.
תודה רבה. כל טוב.
ערב טוב.
נצא
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
יוסי גרין!
כל חי ומרגליות תיירות שמחים להזמין אתכם לשבת של גרין. שבת פרשת ויצא חטא בכסלו במלון המפואר רמדה ירושלים. בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברי מירות, מקלה בניצוחו של סרולי קרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת מפי הרב יצחק פנגר. בואו ליהנות מאירוח מושלם, סעודות עשירות ועונג שבת בליווי שירה בטעם של גרין. להזמנות חייגו עכשיו 026-5555.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
עכשיו בתמנון, מבחר גדול של חולצות נשים שרוול ארוך, 3 ב-100 שקלים, תמנון.
מחפשים אפלה שכולם ידברו עליה? הכירו את השיר המיוזיק אפלות, תחרויות שירה סוחפות, כולולם ייחודי, שירה בציבור ועוד ועוד. כל זאת בליווי מיטב לעתי המוזיקה היהודית על כל גווניה. לפרטים והזמנות חייגו 058-797-8079, 058-797-8079.
תנופה בשירות, תנופה בכל צד, תנופה, הגעת ליד.
תנופה, חברת התחבורה החדשה, עכשיו בשירות הבין עירוני בבית שמש וביישובים הסמוכים. לפרטים, תנופה מקפתי נקודה קום.
לזוג צעיר שרק הרגע התחתן, לאלה שפותחים חשבון לבד או בן, תכלס אתם צריכים בנק שחושב אחר. לאלה שמתכננים תקציב מראש, לאלה שרוצים פטור מהמלות בעוש, תכלס אתם צריכים בנק שחושב מחר.
בנק שחושב מחר, לאומי בנק.
בנק שחושב מחר.
פותחים חשבון חדש בלאומי ומקבלים הטבה לבחירתכם. הלוואה של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים בלי ריבית או פטור מלא לשלוש שנים מעמלות עו"ש. התקשרו, כוכבית 5522. כפוף לתנאי המבצע המפורטים באתר לאומי ובסניפים. אישור כל הלוואה ותנאיה כפופים לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
קר, מתחמם, רותח. אין כמו רותח. זקוקים למים שיחממו לכם את החורף? עם ברי המים של אפיקים תוכלו ליהנות ממים טעימים חמים וקרים לאורך כל השבוע. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת, כוכבית 20-26.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. הקורונה מתמשכת, אסון מירון וקרלין והלחימה שחווינו הותירו אנשים רבים עם תחושות פחד ואי יציבות. הם בריאים לחלוטין, אך זקוקים לאוזן קשבת ויד מכוונת. יירשמו עוד היום לקורס ITT של המאסטר דוקטור אמיר קוליק, ובעוד כחצי שנה, בהדרכת מנטור, תוכלו גם אתם לסייע להם בשליחות שיש בה פרנסה. התקשרו עוד היום 0733-300-200, 0733-300-200.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93. הרבה דיברו על הרפורמים. אני רוצה להדגיש דבר אחד. הנושא הזה של לדבר, מה שמדברים הנציגים החופשי הכיפות בממשלת ישראל, שנשמעים הרבה כוונות טובות, וגם יודעים לתת מוסר לגדולי ישראל, יודעים לתת מוסר לחרדים על אהבת ישראל ועל קרבה, זה בגלל איזושהי הסתה עם תת לכיוון הקונזרבטיבים, שבינם לבין הרפורמים יש פער של כמה שנים בלבד. והמגמה הזאת היא מגמה מסוכנת, אבל אנחנו יודעים שבהיסטוריה היהודית יש תקופות של צירוף, ברור וליבון. ומי שקופץ פנימה נשאר בפנים, ומי שקופץ החוצה נשאר בחוץ. כך היה עם עשרת השבטים. היו כאלה שקפצו פנימה חזרה, כמו שכתוב בספר דברי הימים, משבטי שמעון, יוסף ומנשה ואפרים, ערכו למלכותו של עשה. והם נשארו עם גדולת עשרת השבטים. וכך היה עם הצדוקים והביתוסים, והקראים, והנוצרים. כולם יצאו מתוך הכלל של כלל ישראל. וכך מגיע הזמן של צירוף, ברור וליבון, כדי שיהיה ברור מי בפנים ומבחוץ. יום אחד פגשתי את מורי ורבי הגאון רבי אלעזר זקס, זכר צדיק לברכה, ליד מאפייה בגאולה, ואומר לי, מרדכי, בוא אני אגיד לך מה קורה. הוא ידע שהייתי אז קשור לכל מיני שיעורים ושיחות ופעילויות של קירוב רחוקים. הוא אומר לי, הקדוש ברוך הוא מוריד מסך, וכשהמסך ירד עד למטה, אלה שנמצאים כאן, נמצאים כאן, ואלה ש... נמצאים שם, יהיו שם. ואנחנו מחזיקים בכוח את המסך שלו ירד, ומגניבים כמה שיותר נשמות. עכשיו, אנחנו לא מתבזים ומתבזים ומתבזים, כדי שאותם נשמות שעוד יוכלות להתגנב, יתגנבו. אבל ברגע שלא ייתנו לנו, יורידו את המסך. ושלום על ישראל, אנחנו ממשיכים בדרכנו אנו. וכשהבירור הזה מתברר, אז זה כואב מאוד. אבל זה תהליך שכבר היה בתקופות שונות, והוא קורא מול עינינו כעת. ערב טוב.
אני?
כן, בבקשה.
שלום וברכה, רציתי לשאול...
יש בעיה בקו, אני לא שומע. אתה יכול לסגור שם את הרדיו על ידך, בבקשה?
לא, מחובה. עכשיו בסדר?
עכשיו אני שומע, כן.
טוב, תודה. דבר ראשון, אני רוצה לפתוח בהצהרה, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, עתיד ייתן שכר טוב לצדיקים ועונש על הרשעים. רציתי לשאול לגבי כל מיני דברים שכתובים לגבי עונשי שמיים, לאחר המוות. יש הרבה הרבה סוגי עונשים ולשונות מאוד מאוד חמורים לגבי עונשים שאפילו צדיקים גדולים, או אולי בגלל שהם צדיקים גדולים, פחדו וחששו מזה. יש לי איזושהי תחושה שכביכול, חלילה, שזה לא קשור אליי. אני מחשיב את עצמי כבינוני, הלוואי. אבל לא הגיוני שכל אותם עונשים קשים ומרים, שנאמרים בצורה מאוד מאוד חריפה, היא תהיה לכלל עם ישראל, כמעט, חוץ מבודדי בודדים. הקדוש ברוך הוא ודאי לא וטרן, וכן, עתיד לתת לכל אחד כמפעלו. אבל העניין שהאם כל אחד צריך להתלוות עם התחושות של החשש מהדברים המאוד מאוד מאוד קשים וגרועים האלה, זה על כל אדם וכל יהודי.
בוא נתמקד בשתי נקודות. הנקודה הראשונה, מה שהרמב״ם אומר בסוף הלכות מלאכים, שגם כשהוא מדבר על ביאת המשיח, שלא לדבר על עולמות רוחניים, הוא אומר, לא נדע מה שיהיה עד שיהיה. זה קודם כל. ולכן הוא אומר, למעט להתעסק עם זה. דבר שני, יש את הסיפור על אמו של הגאון מבילנה, שהייתה גבאית צדקה יחד עם חברה. הם היו הולכות ומתרימות בבתים, לצורכי הצדקה, קופת הצדקה העירונית של הקהילה. והם סיכמו ביניהן שמי שתתבקש ראשונה לישיבה של מעלה, תבוא לספר לחברתה מה קורה שם. ואז האישה השנייה נפטרה, והגיע ביום ה-30, לפני או אחרי, לאימו של הגאון מבילנה, ואינני יודע אם זה היה בהקיץ או בחלום, ואמרה לה ככה, תדעי לך שיש לי צער גדול מההבטחה שלי לבוא ולספר, א', כי לא נותנים לנו לבוא ולספר, ב', כי אתם ממילא לא תבינו שם מה שקורה כאן. אבל בגלל שהבטחתי ואין לי מנוחה אלא שאני אקיים את ההבטחה, הזרשו לי לבוא ולהגיד לך רק דבר אחד ולתת לך דוגמה. תדעי לך שדין של מעלה הוא מדויק ומדוקדק. והיא נתנה לה גם דוגמה, לא חשוב הדוגמה, אני מתכוון עכשיו רק למשפט הזה. כשאני אומר מדויק ומדוקדק, אני מתכוון שקדוש ברוך הוא יודע כל אחד בדיוק לפי מעשיו, ביחס לנדרש ממנו וביחס ליכולותיו. כל אחד דנים אותו לפי הנטו בדיוק. עכשיו, כשאומרים שצדיקים סובלים, זה בוודאי לטובתם, כל מי דוד רחמנא לטב אביד. כדי שיגידו שלמים בגן עדן, כמו שנחומש גם זו אמר, כשהיה מונח במיטתו חסר עונים, עם כל הפגעים שמתוארים שם בגמרא, ואמרו לו תלמידיו, רבינו אוי לנו שראינוך בכך, הוא אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך. כלומר, בסך הכל זה לטובתו. ואם זה לטובתו, אנחנו מבינים איזה טובה גדולה מחכה לו אחר כך, כשהוא מגיע זך וטהור למקומות שלו הוא צריך להגיע. אבל העיקרון שאנחנו צריכים לשים מול עינינו, זה כששואלים את השאלה, אומרים, הצדק הוא צדק מוחלט, והקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה מגיע לכל אחד, אבל בדיוק. אם זה הצדק, אז מה יכולה להיות הטענה?
התכוונתי לומר, לא בטענות, אני התכוונתי לומר שהאם כל אדם צריך לייחס לעצמו את החשש הגדול מאותם עונשים קשים ומרים, שלכאורה הם מיועדים לרשעים, למי שמעורד בקדוש ברוך
הוא. אדם צריך להתמקד במה שיקדם אותו. אנחנו חיים בדור שרבותינו לימדו אותנו שלהתמקד בחששות ובפחדים לא מקדם אותנו לשום מקום. אנחנו צריכים להתמקד במה שיקדם אותנו. ומה שיקדם אותנו זה לעבוד את השם בשמחה. ולהודות יום יום על מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ולעשות כל יום את ההשוואה עם מה שהיה יכול להיות ואין לנו. וכן הלאה, אני מסתכל על הדור שלנו, כל כך הרבה תלונות יש. ואני מסתכל על הדור של אמא שלי. אני מסתכל על הילדות של אמא שלי. בדיוק עכשיו אני הגיע לידי 5 שעות של הקלטות מדודי שהיה צעיר מאמא שלי בחמש שנים, והוא מספר על מה שעבר עליו במחנות. הוא אומר, לא הייתה לי ילדות. כבר ב-1941 לקחו את 3 אחיו הגדולים, ואמא שלו עוד סבתא שהייתה עצובה, והכל מסתכל על הילדות שאני עברתי. ואני יכול לבוא ולומר שבהחלט, היה לי קצת פחות נעים מאחרים, כי בכל אופן בגיל 17 כבר אבי חלה, אחרי 17, ואחר כך אבי נפטר. אבל תמיד יכול היה להיות הרבה יותר גרוע, ותמיד אפשר להתמקד במה שטוב לנו.
ודאי, טוב. רציתי להגיד איזשהו בקשר לממשלת בנט, כולם צעקו ממשלת שמד, ממשלת שמד, ממשלת שמד. זה באמת נורא והיום, ושאנחנו צריכים להתפלל שהם יעופו. ורציתי להגיד איזושהי מילת הרגעה ברשות הרב לציבור החרדי, שומר מצוות, שהרי האנשי העדה החרדית וכל אלה ש... אני צועקה, זה כל העיני מקיר שזה נקרא, הם כבר 70 שנה צועקים ממשלת שמד. ולמרות זאת יש להם ישיבות, ויש להם בתי כנסת ותלמודי תורה, ומי שרוצה ללמוד ומי שרוצה לקיים מצוות
מקיים. זה נכון מה שאתה אומר, אבל יש צד שני למטבע. אני אומר תמיד שהכסף שאנחנו לוקחים מהמיסים שלנו דרך המדינה לקיום תורה ומצוות זה כדי שהמדינה תוכל לעמוד. ברגע שהם הפסיקו לתת כסף, עולם התורה לא בסכנה. המדינה בסכנה והציבור החילוני בסכנה. כי הם בעצמם גוזלים מהציבור שלהם את זכות הקיום שלו. כי זכות הקיום של הציבור זה זה שבידיעה או שלא בידיעה, ברצון או נגד רצונם, הם מסייעים להחזקת התורה. והנציגים הפושעים שלהם, שבוגדים בשולחים שלהם, עושים כל מאמץ כדי לגזול להם את הזכות הזאת. ולכן, נכון שעולם התורה יכול לעמוד, ומבחינה זאת, מה שאתה אומר, כל אלה שלא נטלו פרוטה מכספי המדינה, יש להם ישיבות, יש להם מסעדות, זה ודאי נכון. אבל כל אותם שנים היה לציבור הלא דתי, מה, היה להם את הזכות להתקיים, ואת זה הם רוצים לקחת מעצמם. ועל זה אנחנו מצטערים.
תודה רבה. תודה רבה, אפשר לסיים משהו תודה רבה,
ממש ממש לא כי התוכנית שלנו מסתיימת, כל טוב, כל טוב. אנחנו באמת עומדים בפני פרשת חיי שרה, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-80 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה כולם שווים לטובה. מה זה כולם שווים לטובה? הרי היו שנים שהתייסרה כל כך עד גיל 90, אלא לטובה זה לטוב האמיתי, גם כן במסגרת התשובה שנתתי לשאלה האחרונה. כולם שווים לטובה, טוב זה איך שהיא הרגישה, טוב זה איך שהיא התייחסה, טוב זה שהיא ראתה שהכל באמת, כל מי דוד רחמנה לטב אביד, גם אותם שנים שצער, גם כשציירתה הגר, הכל היה שווה לטובה. אנחנו סוגרים את התוכנית הזאת, אנחנו מודים מאוד לאנשי הצוות, אנחנו מודים מאוד לכל אלה שהיו איתנו. לילה טוב וכל טוב.
כל חי ומרגליות תיירות בשבת של גרין במלון המפואר רמד הירושלים. שבת פרשת ויצא חד בחסלב בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברהם מירות, מקהלה בניצוחו של סרוליק הרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת עם הרב יצחק פנגר. להזמנות חייגו עכשיו 026665555.
העיניים יבשות היא לא כמו עוד.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
עכשיו בתמנון, מבחר גדול של חולצות נשים שרבול ארוך, 3 ב-100 שקלים, תמנון.
העיניים יבשות היא לא כמו עוד.
השקעה משתלמת? זה משרדים בתל אביב.
משרדים בתל אביב.
השקעה במשרד המניב עד ל-3,000 שקלים שכירות מדי חודש. השקעה במיקום הטוב ביותר בישראל, צמוד למגדלי עזריאלי ברכבת השלום. יסודות, משרדים במרכז תל אביב. חייגו עכשיו, כוכבית 5283, כוכבית 5283.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
העיניים צורבות היא לא כמו עוד.
עכשיו בתמנון, קפוצ'ונים לילדים, 3 ב-100 שקלים, תמנון.
העיניים צורבות? היא לא כמו עוד.
כמה מהודר, ככה חכם. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
העיניים צורבות? היא לא כמו עוד.
הצילו, נתפס לי הגב.
טראומיל מציל!
טראומיל של אלטמן, לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קולך.
קולך היא תמיד איתי. חדשות קולך היא, השעה 11.
לילה טוב, שלום רב, באולפן אריאל שרפר. מחריפות מתקפות הסייבר בישראל, קבוצת פצחני מחשבים